שלום לכולם, ערב טוב. קשה למצוא שאלה יותר נוגעת, יותר רלוונטית, יותר מטלטלת ומייסרת ונוגעת בעמקי הנפש, כמו השאלה שנעסוק בה היום. בטוח ב-100% שאין אדם אחד שלא שאל את עצמו את השאלה הזו, שלא שואל אותה בהווה, וכנראה שגם ישאל אותה בעתיד. איך מתקנים? איך מחזירים אמון שאבד? איך מחזירים את הזמן לאחור ומתקנים טעויות שאנחנו נושכים את השפתיים ולא מאמינים שעשינו אותן? איך מתקנים? זאת שאלה שאנשים שואלים אותה בכל מערכות היחסים, בכל האינטראקציות שאנחנו מקיימים אותן. לפעמים אתה יושב מול גבר, מול אישה, שמסתכלים עליך ואומרים, איך אני מתקן את הזוגיות שלי? שנים הזנחתי את בן הזוג שלי, את בת הזוג שלי, לא הייתי קשוב, לא הייתי רגיש. פתאום אני קולט שמאוחר מדי, איך אני מחזיר את הזמן לאחור? לפעמים אתה יושב עם הורה, עם הורים, עם זוג הורים שיושבים יחד ואומרים, איבדנו את הילדים, פספסנו אותם, היינו עסוקים בשנים שהם גדלו. איך אנחנו מחזירים את הזמן לאחור? ואיך מתקנים בעיקר בין יהודי לקדוש ברוך הוא? כי כל אחד מאיתנו מפספס. כל אחד מאיתנו יש דברים שהוא לא עושה, ומגיע סוף יום ואתה נזכר בפדיחה שהייתה היום, מגיע בוקר ואתה נזכר בכשל שהיה אתמול בערב או אתמול בלילה, ואתה אומר, איך אני לוקח את התפילין עכשיו? איך אני מתפלל? איך אני מסתכל לקדוש ברוך הוא בעיניים? איך אני פונה אליו עוד פעם? אז השאלה שנשאל היום היא שאלה פשוטה מעין כמותה, וגם נחפש תשובה מעין כמותה, למרות שזה אחד הנושאים הכי מסעירים והכי עמוקים והכי גדולים ביהדות. איך עושים תשובה במובן הפשוט? איך אני מתקן אם אכזבתי את הקדוש ברוך הוא, אם פספסתי ועשיתי טעות, בין אם זה לאורך שנים ובין אם זה ביום אחד, מהי דרך התשובה? מה אני צריך לעשות כדי לדעת שהשלמתי את מה שקלקלתי? שאלה הכי פשוטה שיש. להבדיל, הכומר מסיים 40 שנות כהונה, מארגנים לו מסיבה גדולה, והוא מתחיל ומדבר, הוא אומר, רבותיי, אני אגיד לכם את האמת, כשהתחלתי פה את הכהונה היה מאוד גרוע. היום הראשון, נכנס האדם הראשון להתוודות אצלי, סיפר כאלה דברים מסמרי שיער, התוודה על כאלה חטאים שהוא חוטא, לוקח שוחד, דברים אחרים. נבהלתי, אמרתי לאן הגעתי. אבל ברוך השם, זה היה רק הראשון, אחר כך גיליתי פה אנשים נפלאים, היה נהדר. איך שהוא מסיים, נכנס ראש העיר. מזמינים אותו לדבר, הוא אומר, אני את הכומר מכיר כבר 40 שנה, האמת היא שאני הייתי הראשון שנכנס להתוודות אצלו. אין אדם שלא טועה, אומרים הרי שפעם בא בן אדם לרופא, הוא אומר שמתחיל לכאוב לו פה בצדדים, מתחת לידיים, הוא מרגיש כאב. טוב, הרופא מוציא כרטיס רפואי, מתחיל לחקור אותו, מה עניינו? אתה שותה לו, מבלה לו, מעשן לו, אתה במתח לו. אומר הרופא, אני יודע למה מתחיל לכאוב לך. אתה מלאך, אתם מתחילים לצמוח לך כנפיים. אף אחד מאיתנו לא מלאך, כולנו עושים טעויות, ויש רגעים כאלה שאתה שואל את עצמך רק שתי מילים, איך מתקנים? מה אני צריך לעשות כדי להחזיר את האמון ביני לבין הקדוש ברוך הוא? מה אני צריך לעשות כדי לעשות תשובה במובן ההלכתי, כדי לדעת שאני שוב יכול לקחת את התפילין ליד ולחזור ולהתפלל ולחזור ולבקש מהקדוש ברוך הוא מה שצריך? אין שאלה יותר פשוטה מזו, אין שאלה יותר נוגעת מזו. כדי שהדברים לא יהיו תיאורטיים, אז אספתי מהמכתבים של הרבי, תמיד יותר כיף לדבר על עבירות של אחרים. אף אחד לא אוהב לדבר על כישלונות של עצמו. אז אספתי מהמכתבים של הרבי שאלות שאנשים שואלים אותו, שאלות אמיתיות. אנשים נפלו ונכשלו בכל מיני עניינים, חמורים יותר וחמורים עוד יותר. באמת, חיפשתי את הנושאים הכי, ככה, הכי נוגעים, הכי מטלטלים. ואנשים שואלים אותו, איך אני ממשיך מכאן? אני לא יכול לבוא ולהמשיך ולהתפלל כאילו כלום. מה אני עושה עכשיו? מה אני צריך לעשות כדי להחזיר את האמון ביני לבין הקדוש ברוך הוא? בואו נקרא, באגרות קודש תזיין פי כותב, עונה הרבי למישהו. במה ששואל עוד פעם, אודות המאורע ששכח להניח תפילין. אדם סיים יום עבודה, אדם דתי, סיים יום עבודה ופתאום נזכר שהוא לא הניח תפילין היום. כי הוא רץ ממקום למקום ודחה את זה עוד 10 דקות ועוד 20 דקות. והוא אומר לעצמו, שאני אשכח להניח תפילין? אני 20 שנה מתפלל. איך אני אתפלל עכשיו מנחה? איך אני אתפלל עכשיו ערבית? אמרתי לא למצווה דאורייתא. אז הוא בא ושואל את הרבי, איך אני מחפר על דבר כזה? חלק כ"ד עמוד רע"ג, לכותבו אודות תיקון בנוגע לשכחת תפילה. אדם שכח להתפלל, מנחה, ערבית. במה שכותב אודות תיקון להלבנת פני חברו. אדם העליב מישהו, למי זה לא קורה? השפלת מישהו, לפעמים אתה פוגש בן אדם 30 שנה אחרי, ואומר, דע לך, אתה שרדת לי את הנפש. פעם ישבנו, לא שמת לב, אתה פגעת בי, אתה השפלת אותי. 30 שנה אני הולך עם זה. בטח אדם שמתעסק בחינוך. ואדם הולך, מרגיש מסע על הכבד, אני סוחב. אומרים הרי שלכל אדם יש שלושה סוגי סודות. יש סוד שאתה שומר אותו לעצמך, אבל אם ילחצו אותך, אתה תגלה אותו. יש סוד שלא תגלה אותו, גם אם ילחצו אותך. אבל יש סוד שאדם לא מגלה אפילו לעצמו. שהוא אפילו לעצמו פוחד להודות בזה, פוחד להכיר בזה. אתה מחביא את הכישלון הזה באיזה מגירה, בירקתי הזיכרון, בירקתי המוח. לא פותח את זה, כי אתה כל כך נגעל. אתה כל כך מוכתם כשאתה נזכר בקטם הזה. ורק אולי באשמנו האחרון של נעילה, בפעם האחרונה שמקים על החזה בשלהי יום הכיפורים, אתה קצת פותח לזה איזשהו חלון ומבקש מהקדוש ברוך הוא בלחש וחילה על זה. והנה אני אביא לפה כמה דוגמאות לסוג כזה של אבונות, בחלק י' ד' ר' ת' ד' במה שכותב אודות תיקון לאבון הידוע. זה אבון שגברים נכשלים בו, ואצל חסידים אפילו לא אומרים את השם. מבקש מהרבי תיקון על העניין הזה, רק בינו לבין עצמו, רק הוא יודע. יותר חמור מזה, אישה כותבת, איך תתקן לידת ילד בהיעדר טהרת המשפחה? או שהם לא שמרו תורה ומצוות, או שהם כן שמרו והתפשל להם. והיא הולכת כל החיים עם המטען הזה, שנולד ילד מתוך היעדר טהרת המשפחה, כל פעם שמסתכלת על הילד היא רואה את זה. איך היא יכולה לתקן דבר כזה? והשאלה הכי חמורה, באגרות קודש חלק ט' עמוד של חפי, תיקון למי שילד ילד מאישה נוכרית. זאת אומרת, אנשים מסתובבים, כולנו מסתובבים עם מסעות, עם סודות אפלים, שזה רק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. וכל שנה שמגיע יום הכיפורים זה רובץ עליך. ואפילו לא ביום הכיפורים, סתם באמצע החיים. זה קרה היום וזה רובץ עליי. מה אני עושה? מה אני צריך לעשות עכשיו? מהי תשובה? תשובה זה למכור את הבית, לתת הכל לצדקה. תשובה זה לצום 40 יום. תשובה זה לדפוק ראש בקיר. אולי לא לעשות כלום. יהיו אנשים שיגידו לך, שמע, את העבר אי אפשר לתקן. אי אפשר לבכות על חלב שנשפך. תשכח מזה, תשלים עם זה, לך הלאה, תהיה בריא בנפשך. לא, אנחנו יודעים שצריכים לטפל בעבר שלנו. אז השאלה היום היא מאוד מאוד פשוטה ומאוד נוגעת, ואנחנו גם נגיד רעיון שהוא לעניות דעתי מיוחד במינו. מהי תשובה, פשוט במובן המעשי, מה נדרש מאיתנו כשאנחנו מפשלים? מה הצעד הבא שרוצים מאיתנו? ומה שחשוב לי היה היום, אני שנים רוצה לדבר על זה, וגם בעבר ניסינו לדבר על זה, לא כל כך בהצלחה. הבעיה היא שלרוב האנשים יש בחילות מהמושג תשובה. כשאתה מתחיל לדבר עם אנשים על תשובה, הם מסובבים את הראש לצד השני. למה? כי התשובה נתפסת אצל אנשים כמשהו שהוא לפרק את החיים. לחזור בתשובה, לתקן משהו, זה לפרק את החיים עכשיו. אין לאנשים כוח לפרק את החיים. אתה אומר לאנשים אלול, נהיה לאנשים צרבת. אין לי כוח עכשיו לאלול, תן לי לחיות. איפה אני רואה את זה? יש דבר מדהים, מאוד לא מפורסם, לא שמים לב אליו. כולם מכירים את הסיפור עם רבי אלעזר בן דרודאיה. רבי אלעזר בן דרודאיה זה הבעל תשובה הכי מפורסם מתקופת חז"ל. הגמרא מספרת שאלעזר בן דרודאיה היה שטוף בתאוות נשים, ולא הייתה אישה חוטאת אחת שלא חטאה איתה. פעם שמע על אחת שלא נוטלת הרבה כסף, והלך בקרחי הים ועבר את כל המסלולים עד שהגיע אליה. בשעת מעשה אומרת לו, אתה גמור. אלעזר בן דרודאיה, אתה כבר לא תחזור. לך אין כניסה, אתה כל כך שרוף, שאותך הקדוש ברוך הוא אפילו לא יכניס לעולם הבא. לשמוע את זה ממנה זה היה משפיל, שהיא תגיד לו דבר כזה זה היה יותר מדי, והוא יוצא החוצה ובוכה. כך מספרת הגמרא בעבודה זרה י"ז, הוא זועק, שמים וארץ בקשו עליי רחמים. תפנו לקדוש ברוך הוא שירחם עליי. אמרו לו, עד שנבקש עליך, נבקש על עצמנו. הלך, כוכבים ומזלות בקשו עליי רחמים. ימים ונערות בקשו עליי רחמים. כולם אמרו לו, עד שנבקש עליך, נבקש על עצמנו. אמר, אין הדבר תלוי על אבי. גאה בבכייה גדולה, ויצא נשמתו בבכייה. פרץ בבכי גדול, בכי מייסר, עד שיצא נשמתו. יצתה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דרודאיה מזומן לחיי העולם הבא. זה הסיפור בגמרא, כולם מכירים אותו. עכשיו, כשאתה קורא את הסיפור בפשטות, מה אתה חושב? למה בכה? בטח בכה כי שנאת עצמו. כי חשב מה הוא עולל, איזה דברים נוראים, איזה דברים שפלים, איפה הוא הסתובב, באיזה מקומות אפלים. בטח סלד כל כך מעצמו, שמרוב צער יצא מהעולם. ובכן התשובה היא בדיוק הפוכה. מי שיסתכל שם בגמרא, וגם אני אקרא את זה, כי זה לא כל כך שמים לב לזה, יחשבו שאני המצאתי משהו. נקרא את זה מרש"י, מפורש. הסיבה שהוא מת היא בדיוק הפוכה. לא כי הוא שנא את עצמו, כי הוא אהב את החיים, והוא ידע כמה יעלה לו לתקן. הוא ידע מה ידרוש ממנו לעקור את התאווה שלו. מה ידרוש ממנו? הוא היה מכור כבר. הוא היה שטוף, הוא לא הכיר שום דבר בעולם חוץ מזה. הוא ידע איזה ניתוח מעקפים הוא יצטרך לעבור כדי לברוא את עצמו מחדש, לפרק את החיים שלו ולבנות אותם מחדש. הוא אמר, אני לא בנוי לזה. הוא מת, אתם יודעים, לפעמים בא בן אדם לרופא, הרופא אמר לו, תשמע, אתה צריך להוריד 80 קילו. כל החיים שלך השתנו מהקצה אל הקצה. מה עדיף למות? איזה צורה של חיים? נו, אז כבר הזכרנו את אותו יהודי שבא לרופא, עם בעיות בלב, עם הלחץ דם. נו, הרופא פותח לו כרטיס רפואי, אתה שותה, לא, מבלה, לא, מעשן, לא. הרופא אומר לו, וואלה, כזה בשביל מה אתה חי? אנחנו מגיעים לשלב, לפעמים אדם מגיע לשלב כזה שהוא יודע שבשביל לתקן את עצמו, הוא צריך לחתוך משהו מעצמו, לבנות את עצמו מחדש. הוא אומר, לא רוצה, לא מתאים לי. רבי אלעזר בן דורדאי מת מההבנה איזה מלחמה הוא יצטרך ללכת עם היצר מהמקום שבו הוא נמצא. וזאת הבעיה הגדולה של התשובה, שאתה מתחיל לדבר עם אנשים על לעשות תשובה, גרד להם הראש, כואב להם הבטן, מחפשים את הטלפון. למי יש כוח לזה? ריבונו של עולם, תן לחיות. אז מה שאנחנו רוצים לעשות היום, באמת, והרבה הרבה חיפשתי, למצוא דרך תשובה ריאלית. שנדע שאנחנו מתקנים, ואנחנו, אם צריכים, אם נכשלנו וחטאנו ופספסנו, אנחנו לא מחליקים את זה מייאוש ומדחיקים ועוברים הלאה, אלא עושים את מה שצריך על פי ההלכה, אבל מצד שני זה יהיה ריאלי. זה לא משהו שישבש את החיים, ולא משהו שצריכים למכור בשבילו את הבית, ולעזוב את הילדים ולעזוב את האישה. לא, זה בתוך החיים, הוא משתלב עם החיים, ועדיין אם נכשלנו ואם פספסנו, יש את מה שצריך לעשות על פי ההלכה, וזה משנה חיים ממש. בואו נקרא את הקטע הזה לרבי אלעזר בן דורדאיה. הפחד הזה של אנשים, אל דבר איתי על תשובה עכשיו, אל דבר איתי על אלול, תעשה לי טובה. אל דבר איתי על אלול, אין לי כוח לזה עכשיו, תן לי חיות. רוצה להישאר במשפחה לחופש, תעזוב אותי. עבודה זרה י"ז, נאמר במשלי, כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. זאת אומרת, כל מי שנפל בעבודה זרה כבר לא יחזור בתשובה. הוא כל כך שטוף בזה שהוא לא יחזור, ואם הוא יחזור, הוא לא ימצא טעם בחיים שלו. אחרי שיחזור, לא ימצא טעם בחיים שלו. אומר רש"י, כל המשתמדים לעבודת כוכבים אינם שווים בתשובה. ואם שווים, ממהרים למות. למה? מתוך צרה וכפיית יצרם. אדם שנפל במינות, באפיקורסות, בבלבול, בספקות, גם אם ירצה לשוב כבר לא יכול, כי הוא יודע מה הוא יצטרך לעשות לעצמו. איזה מלחמה הוא יצטרך לעבור, איך יצטרך לבנות את עצמו מחדש, להרכיב את עצמו מחדש. אדם אומר, עזוב אותי, לא רוצה. שואלת הגמרא, הרי ראינו שזה לא רק בעבודת כוכבים, זה גם בזנות. עובדה שאלעזר בן דורדאי נפל בזנות, וגם מת מאותה סיבה. שהוא הרגיש שאין לו את הכוחות לכרות מעצמו איבר, לכרות מעצמו את אותה תאווה. אין לו את הכוחות עכשיו לעבור ניתוח לקיצור קיבה, להתחיל את החיים מחדש. הוא לא מסוגל. כי למעשה הוא מת מרוב צער. הוא מת מרוב צער של תשובה, מרוב צער שהוא הבין שהוא יצטרך לעשות איתו, לעשות עם עצמו משהו. הוא לא זלזל, הוא לא המשיך באותו דרך. הוא מת מתוך צער, מתוך הבנה שהוא יצטרך לעשות עם עצמו משהו. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, קח אותי מפה, אני לא מסוגל לחיות בעולם בצורה כזאת. אז קח אותי מפה. זה קדוש ברוך הוא לקח אותו. והתניא אמרו על רבי אלעזר בן דורדאיה שלא הניח זונה שלא באה עליה. אמרה לו, אלעזר בן דורדאיה, אין מקבלים אותו בתשובה. הזדעזע לשמוע את זה ממנה. הלך בין ערים וגבעות, אמר, בקשו עלי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. אמר, שמיים וארץ בקשו עלי רחמים. אמרו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. אמר, אין הדבר תלוי אל הבי. הניח ראשו בן ברכה וגאה בבחייה עד שיצתה נשמתו. אומרת הגמרא, והאחה בעבירת זנות אהבה ומת. זאת אומרת שגם בסוג של עבירות כאלו, לפעמים אדם שואל את נפשו למות. אומר לקדוש ברוך הוא, קח אותי מפה צעיר, כי לחיות ולהיאבק בעצמי אני לא יכול. אז למעשה, הוא נכנס לחיי העולם הבא, כי הוא ביקש בקשה טובה. ביקש בקשה שהיא נכונה מרוב צער, שהרגיש שלא יכול לחיות פה. אז במילא השאלה שלנו היא פשוטה, איך מוצאים דרך תשובה ריאלית? דרך תשובה שלא מבקשת מאיתנו עכשיו להיוולד מחדש? אנחנו לא בדור כזה, לא בדור של אנשים שהתגלגלו על השלג וצמו צומות וטעניות. אנחנו דור מפונק ודור שלא מסוגל להעניש את עצמו ולא מסוגל להילחם בעצמו. איך אנחנו בתוך החיים ובתוך הזרימה של החיים מצליחים למצוא דרך לתקן את עצמנו ולשקם ולהשלים את מה שפספסנו? טוב, למה השבוע כל אחד יודע? כי זאת הפרשה. אנחנו השבוע חותמים את שנת תש"פ, בעזרת השם, תכלה שנה וקללותיה, תתחיל שנה מבורכת. הפרשה שחותמת תמיד את השנה היא פרשת ניצבים. השנה יש לנו ניצבים וילך, אבל וילך קוראים אותה הרבה פעמים בשבת תשובה. השנה יהיה דבר מאוד מעניין עם פרשת וילך, שאת פרשת וילך נקרא פעמיים השנה. קראנו אותה בשבת תשובה, בשבת הראשונה, וגם נקרא אותה ביחד עם פרשת ניצבים בפרשה האחרונה. דבר נדיר שיקראו פרשה פעמיים בשנה. שנה הבאה לא יקראו אותה בכלל. אבל זה פרשת וילך שהיא נודדת. אבל פרשת ניצבים היא תמיד הפרשה שחותמת את השנה. יש פה מובאה מספר 2 את הכללים מהטור, איך בונים את סדר הפרשיות, לפעמים אנחנו מפרקים פרשיות, מחברים אותם. הכלל הוא קומו ותקעו. מה זה קומו ותקעו? תקראו אתם ניצבים ותלכו לתקוע, תלכו לראש השנה. תמיד קומו, אתם ניצבים, אתם ניצבים היום. היום זה הולך על ראש השנה, כתוב כל פעם שנאמר היום, זה היום הגדול, יום הדין הגדול. אתם ניצבים היום, אחר כך הולכים לתקוע, אחר כך הולכים לראש השנה. יש אבל עוד סיבה, ועליה אני רוצה לדבר, למה פרשת ניצבים היא מבשרת את ראש השנה. היא תמיד הפרשה האחרונה, וזה הנושא שלנו. כי השבוע בפרשת ניצבים, בפעם הראשונה משה רבינו מגלה את סוד התשובה. התשובה, לא להאמין, אנחנו כבר כמעט 100 פסוקים מסוף התורה, עברנו כבר 98% מהדרך, עד היום התורה לא גילתה את המושג הזה של תשובה. המושג הזה שאף פעם לא מאוחר, שהקדוש ברוך הוא תמיד יחכה לך. אם ישוב, עד יום אותו תחכה לו, ואם ישוב מיד תקבלו. עד פרשת ניצבים זה לא נאמר. המושג תשובה לא נאמר בתורה. פרשת ניצבים ביום אותו, אתם ניצבים היום, אומר רש"י, ביום אותו, משה רבינו אומר את הפרשה הזו, שומר לסוף את הסוד הגדול ביותר. איפה שלא ניפול, איפה שלא נתגלגל, בגלות הנוראה והמרוחקת ביותר, ושבת עד השם אלוקיך, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך. אומר משה רבינו, יש תקנה לשוב, לחזור, זאת התקנה שתמיד תחזיר אותנו לפניו. אני אומר בקצרה, חשוב לי לומר את זה, יש משל נפלא, משל מיוחד ביותר, מרגש ביותר, על המושג הזה של התשובה, על הכוח של התשובה. אומר משל, זה משל מאוד חשוב שכתוב במדרש. המדרש אומר, משל לחבורת גזלנים שהתנפלה על העיר, התיישבה ביער מחוץ לעיר, כל עגלה שיוצאת, הם יוצאים האלה הגזלנים מהחורים והמחילות, מפשיטים את האנשים, קושרים אותם בחבלים לעצים, ומרוקנים אותם, מרוקנים מהכסף, מרוקנים מהזהב, מכל מה שיש בעגלה. אי אפשר לחיות, אנשים פוחדים לצאת מהעיר. פעם זה נגמר באלימות, פעם זה נגמר ברצח, מי שניסה להתנגד. קראו למלך. המלך שלח את הסיירת מטכ"ל שלא שיתפסו אותם. הם באו לפנות בוקר, עלו על העצים, חיכו להם, בלילה יצאה העגלה של הגביר. אלה השודדים רק רואים את העגלה הזאת, זה היומית שלהם, זה השנתית שלהם. יורדים, יוצאים ללכוד אותו, יורדים מלמעלה החיילים, קושרים אותם, משכיבים אותם, לוקחים אותם למאסר. שמו אותם באיזה בית כלא מרוחק, נידח ביותר, ליד הנהר. אמר המלך, משם לא יוכלו לברוח. הם נמצאים שם חודש-חודשיים, אחרי זה אומרים, השתגענו? אנחנו בבית ספר לא היינו, אנחנו נשב עכשיו בכלא? מישהו יסגור אותנו פה 5, 10, 20 שנה, ירדנו מדעתנו. שיחדו את אחד השומרים, הביא להם עת חפירה, והם חופרים כל לילה מתחת מנהרה, מתחת הכלא, ואז ליל ירח מלא. מה? כן, אבל עדיף לו, פה יש יותר מדי אנשים, עדיף לך לשבת במקום שיש פחות אנשים. יכול פה מצד שמאל, אם תרצה, אמיר. מצד שמאל יש פה מקום. חופרים בליל ירח מלא, מתכוננים לברוח. רגע אחד לפני שהם יורדים למנהרה הזאת, מתחיל ביניהם ויכוח. אחד אומר להם, שוגעים, מה תברחו? יש אינטרפול, זה עולם קטן, נמצאו אתכם. נאבד את השליש, פעמיים נצטרך לשבת פה. הם אומרים לו, משוגע, פחדן, ברחו. בבוקר בתיום כל הארץ. החבורת הגזלנים הזאת, המסוכנת הזאת, מסתובבת ברחובות. המלך בעצמו אמר, הוא רוצה לראות את הרשלנות, הוא לא מאמין שקרה את הכישלון הזה, הוא לא מאמין. הגיע מארמון המלוכה, המלך בשדה, הגיע עם כל החבורה, עם כל הפמליה, נכנס לתא שלהם, רואה את המחילה, רואה את המנהרה, אומר, אני רוצה לראות בעיניים. נכנס לתוך המנהרה, חוצה את כולה עד הנהר, 1.5 קילומטר, חוזר חזרה, עולה למעלה, מסתכל על האחד הזה שנשאר שם. אומר לו המלך, טמבל, פחדן, מה נשארת פה? החברים שלך פרסו כנפיים בעולם הגדול נהנים, מה נשארת פה תקוע בכלא הזה? אומר לנו המדרש, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אומר לנו משה רבינו ביום אותו, ושבת עד השם אלוקיך. אל תאמין שמאוחר מדי. אל תאמין למי שאומר לך, אתה תקוע בכלא. הקדוש ברוך הוא תמיד יחכה לך. אין דבר כזה, אבא שיגיד לבן מאוחר מדי. לא קיים. כמה שהם לא יחסו אחד על השני, ברגע שיגיע הטלפון מהבן, הלב של אבא עם אס, איך יכול להיות אחרת? אומר לך משה רבינו, מבטיח לך, סוף ישראל לעשות תשובה, ומיד הם נגלים. אם שבוע שעבר היו הקללות, השבוע הוא מאזן את זה ואומר, אחרי הכל, בטבע של יהודי שהוא חוזר, ובטבע של הקדוש ברוך הוא שהוא מקבל אותו. אז השבוע אנחנו לומדים על מצוות התשובה, רק השבוע זה נאמר. אומר הרמב"ן, השבוע למדנו מצווה לשוב. מצווה אותך התורה, ושבת עד השם אלוקיך. אם עבר יום, אם הגיע בוקר וגילית שאתמול פישלת, אל תמשיך הלאה, אל תדחיק את זה. יש מצווה, הקדוש ברוך הוא מחכה לבקשת סליחה, הקדוש ברוך הוא מחכה לחרטה, להתחייבות, ועל זה אנחנו הולכים לדבר. מהי התשובה מבחינה הלכתית? בואו רק נקרא את זה בזריזות. מובא מספר 2, הקטע הראשון, הכללים של הפרשיות. בשנה פשוטה, אומר הטור, סימן תקכ"ח, בשנה פשוטה פקדו ופסחו, פרשת צו לפני פסח. בשנה מעוברת סיגרו ופסחו, פרשת מצורע לפני פסח. מנו ויצרו חומש הפקודים מניין לפני שבועות, לפני עצרת. צומו וצלו, תשעה באב לפני בית חנן, וקומו ותקעו ניצבים לפני ראש השנה. למה ניצבים לפני ראש השנה? כי השבוע אנחנו לומדים את בשורת התשובה. אומר משה רבינו, והיה כי יבואו אליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, אשר נתתי לפניך, והשבות השבע פעמים, הוא אומר את המילה שב בתוך 10 פסוקים. אין דבר כזה בכל התורה. 7 פעמים תוך 10 פסוקים. והשבות האלה לבביך בכל הגויים, ושבת עד השם אלוקיך, ושב השם אלוקיך את שבותך, ושב וקיבצך מכל העמים, ואתה תשוב ושמעת בכל השם, כי ישוב השם לסוס עליך, כי תשוב אל השם אלוקיך בכל לבבך. אומר הרמב"ן, פסוק ב', ושבת עד השם אלוקיך, מצווה שיצווה אותנו לעשות כן. זאת מצווה, יש מצווה בתורה, פישלת, תעצור. אל תדחיק את זה, אל תגיד אין לי כוח לזה. כמו שיש מצווה לשמור שבת, יש מצווה לטפל בעצמנו. אם אדם פגע באשתו, פגע בבוס שלו, פגע בחברים בעבודה, החבר מצפה לבקשת סליחה. אתה לא יכול להמשיך כאילו לא קרה כלום. גם הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לשוב. מצפה לא שנמשיך הלאה ונגיד, אוקיי, מחר יהיה בסדר, לא. הוא מצפה להתייחסות, לפשלה, לפדיחה. הקדוש ברוך הוא מחכה שנגיד על זה משהו. שנגיד, פישלתי, ובואו נראה מהי תשובה, זה הנושא שלנו היום. טוב, אני באמת רוצה לפתח את הנושא של תשובה, אבל אני רק רוצה לומר את זה בצורה מאוד מאוד מיוחדת. גלגל אליי הקדוש ברוך הוא פנינה נפלאה. יום חמישי בבוקר, אני אומר לכם את האמת, ישבתי, אמרתי, אני יודע מה אני רוצה להגיד, על מה אני רוצה לדבר, אבל אני מחפש את הספתח, מחפש את הדיבור המתחיל, שתהיה איזו מסגרת מעניינת, שלא יהיו סתם דברים. נזכרתי ואני יושב, אני אומר, רבי שלום, תעזור לי, תשלח איזה רעיון. אני נזכר שלפני שנים, לא יודע כמה, שנתיים, שלוש, קיבלתי קובץ באנגלית שכתב הרב יונתן זקס, הרב של אנגליה לשעבר, עם רעיונות השראה יומיים לחודש אלול. הוא שלח למקורבים שלו בוואטסאפ כל יום הודעת וואטסאפ קצרה, 100 מילה. וריכזו את זה 40 רעיונות כאלה, 40 הערות כאלה באנגלית, וזה התגלגל אליי. ואז זה הגיע אליי באמצע שנה, באנגלית, יושבת לקרוא את זה, שמתי בצד. פתאום אני נזכר בזה. קראתי הכל, 40 רעיונות קצרצרים כאלה, ומצאתי שם יהלום ששווה מיליארד דולר. ואין ספתח יותר חזק להיכנס לנושא התשובה מאשר הרעיון הזה. שואל הרב זקס את השאלה שדיברנו עליה לפני שנתיים שיעור שלם, אבל אז לצערי לא ראיתי רעיון כל כך יפה. אמרתי רעיונות יפים, אבל האמת הם לא מגיעים לרעיון הזה. רעיון שהוא פי כמה וכמה יותר יפה. שואל הרב זקס את השאלה העצומה שכל יהודי אמור לשאול את עצמו. מה פתאום ראש השנה בא לפני יום הכיפורים? הסדר של הימים הנוראים הוא משובש. הוא לא הגיוני, הוא לא תקין. לפי כל חישוב שהוא, קודם היה אמור להיות יום הכיפורים, אחרי זה להתחיל שנה חדשה. מה זה ראש השנה? ראש השנה זה להתחיל שנה חדשה. אנחנו תולשים את הדפים בלוח השנה, רוצים לשכוח מהתשפ"א הלא פשוטה הזאת, מתחילים תשפ"א. יש הערה של הרבי שהוא כתב לפני 29 שנים, שכבר התקיימו הדברים שפ"א ראשי תיבות, פלאות ערינו. הוא אמר שפ"א זה אף שהתהפך. חרון האף, אפו של הקדוש ברוך הוא שכועס, שמתהפך להיות פ"א, פלאות ערינו. אני חושב שיש פה בדברים האלה של הרבי נבואה, הוא אמר אותם לפני 29 שנים, כי אף זה לא רק אלגוריה, אף זה מה שכולנו עושים פה עם המסכות על האף. פתאום בתשפ"א כולנו סובלים מהאף הזה. זה הפך להיות מקור לחיידקים, מקור להפצת מחלות. כותב הרבי נבואה לפני 29 שנים, שבערב תשפ"א האף יהפוך לפלאות ערינו, לפ"א. טוב. אז מגיע ראש השנה, אנחנו נתלוש את הדפים של שנה שעברה, נתחיל שנה חדשה. נשכח מהכללות, נשכח מהצרות, תתחיל שנה מבורכת, מלאת מרץ, מלאת עשייה. ואז יחלפו 10 ימים, ומה נעשה? נתחיל להגיד על חטא, על מה? על חטא שחטאנו לפניך מתי? בשנה שעברה. הלו, מישהו התבלבל? מתי עושים מאזן? מתי עושים ספירת מלאי? בסוף השנה הקודמת, לא בתחילת השנה הבאה. 10 ימים לפני סוף השנה. ב-20 בדצמבר, או ב-30 בדצמבר, או ב-31 בדצמבר, עוצרים את החברה, סוגרים ליום אחד, שולחים את העובדים הביתה ועושים מצבת. הרווחנו, הפסדנו, מה קורה? יש לי כסף להתחיל שנה? שמעתם בן אדם שיתחיל שנה ובעשירי לראשון יעשה מאזן על שנה קודמת? הלו, ככה מתרסקים עסקים. יתרה מכך, כמו ששואלים בעלי המוסר, ואז לפני שנתיים קראנו את זה מבפנים, זה גם לא נכון מבחינת יום הדין. הרי אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אנחנו נאמר עוד מעט בתפילה, אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. אהבת עולם אהבתנו. אתה נותן יד לפושעים, והיא מנחה פשוטה לקבל שווים. הקדוש ברוך הוא שופט אותנו כמו אבא. הוא לא שופט אותנו כמו שופט ניטרלי, כמו שופט בבגץ. אבינו מלכנו, הוא מלך שהוא אבא. אז מה קורה? תראו כמה מוזר. ראש השנה מתחיל יום הדין. בראש השנה יכתבון. באים המלאכים, מביאים שלושה ספרים. את הספר הלבן ואת הספר השחור ואת הספר האפור. ומתחילים לדון אותנו. לפי מה? לפי המעשים הנוכחים שלנו, לפי המצב הנוכחי. ואז יחלפו 10 ימים, ויבוא יום הכיפורים, והוא יכפר לנו על כל המעשים. אז בשביל מה התחלת לדון אותנו? קודם תכפר לנו. קודם כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. קודם תנקה אותנו, ואחר כך תבוא ותדון אותנו. אם אתה רוצה שנזכה בדין, אז קודם תמחק את השנה הקודמת, אחר כך תתחיל שנה חדשה. אז השאלה היא פשוטה, מה פתאום ראש השנה בא לפני יום הכיפורים? וכותב שם הרב זקס, יקריי מפנינים, אין דרך להעריך כמה שווה אבות הזה. כמה הוא נכון לחיים, לכל האינטראקציות החברתיות, לכל מערכות היחסים שאנחנו מנהלים. ראש השנה בא קודם, כי קודם כל מתחייבים לעתיד חדש, לעתיד חיובי, ורק אחר כך חוזרים לטפל בכשלים הקודמים. קודם כל שוכחים ממה שקרה. מתחילים שנה בנאיביות, בתמימות, בהתלהבות של נערים, בהתלהבות של מהפכנים. תהיה שנה חדשה, תשפ"א, אני אבוא לבית כנסת בזמן, אני אתפלל, אני אלמד, אני אלך לשיעורים, שום דבר לא יפריע לי. אחרי 10 ימים שאתה כבר מרגיש מספיק בטוח, שחווית חוויה של הצלחה, אז אפשר לחזור ולטפל בכישלונות, כי הכישלונות הרי לא הולכים לשום מקום. הבעיות שלנו נשארו, ולהתחיל לחשוב מה הרגישויות שלי, איפה אני נופל ואיך אני מתקן את זה. אבל מלמדת אותנו התורה כלל ברזל, תשובה היא לא לחשוב על העבר, תשובה היא לקבל אל העתיד, היא להתחייב שהשנה הבאה תהיה אחרת, וכאן אנחנו נכנסים לעומק העניין של התשובה. אם אנחנו נשאל אדם באופן אסוציאטיבי, מה זה תשובה בעיניך? שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לחזור בתשובה, אם ישוב מיד תקבלו, הוא מחכה לנו. פספסנו, ביזינו אותו אתמול. הוא חיכה שנבוא לבית כנסת, לא באנו, כי לא היה בא לנו. והוא חיכה ולא באנו, זה לא נעים. מה הוא מצפה שתעשה? מה האסוסיאציה הראשונה שעולה אצל כל אדם על תשובה? תשובה זה חרטה. גם באנגלית, בשפות אחרות, איך אומרים תשובה? חרטה. בפשטות, מה אדם חושב? מה זה תשובה? תשובה זה לשבת ולפקוט איזה אפס אני. להבין כמה אני אפס. אני לא שולט בעצמי, אני מכור לתאוות שלי, שום דבר לא חשוב לי יותר מההנאות שלי והכיף שלי. זאת תשובה בפשטות. וזה נכון, כך כותב רבנו יונה. רבנו יונה מגירונדי, מגדולי הגדולים שכתבו על התשובה, לפני 700 שנה, ככה כותב. מהי תשובה? תשובה היא חרטה. לבקש סליחה מעומק הנפש, להודות שכשלת. מי מוכן להודות שהוא כשל? להודות, פישלתי, פספסתי. נקרא שערי תשובה לרבנו יונה. א', העיקר הראשון בתשובה, חרטה. יבין לבבו כי רב אמר עוזבו את השם, וישיב אל ליבו כי יש עונש ונקם ושילם על העוון. יבין מה עשה, כמה ישלם על מה שעשה, ויתחרט על מעשיו הרעים, ויאמר בלבבו מה עשיתי. איך לא היה פחד אלוקים לנגד עיניי? העיקר הראשון בתשובה זה להלקות את עצמך. להודות, לא, הייתי בסדר, ומגיע לי על זה, חד שלום, אני רוצה להגיד על עצמי, ומגיע על זה תשלום. אחר כך הוא אומר, העיקר השני, שאותו כמובן עוד רגע נפתח, עזיבת החטא, אני מדלג את זה, ושוב הוא חוזר, העיקר השלישי, היגון. יגדיל יגון בלבבו ויענח במרירות לב. אז הפשט הראשון אומר, מהי תשובה? תשובה זה חרטה. זה לשבת ולפקוט, למה אני כזה? למה אני לא שולט בעצמי? חס ושלום, מגיע לאותו אדם עונשים גדולים ביותר. בואו נראה מה אומר הרמב״ם. הרמב״ם במתק לשונו, הופך את הדברים לגמרי, ומלמד אותנו מהי תשובה שמתאימה לדור שלנו. כי אם תשובה זה חרטה ויגון, בחיינו מי מסוגל להתחרט היום? אנחנו מסוגלים לשבת ולהתבונן מה החומרה של חטא. אנחנו שטחיים, אנחנו ממהרים, אנחנו תזזתיים. יש למישהו היום כוח להעמיק במשהו בכלל. אומר לנו הרמב״ם, מהפכה. מהי תשובה? זה לא רק מהפכה בין יהודי לקדוש ברוך הוא. איך מתחילים שינוי? והאדמו"ר הזקן מתמצת את זה לשלוש מילים, וכמה זה יפה בהשגחה פרטית. הלילה, יום ההולדת של בעל התניא, יום ההולדת של הבעל שם טוב, חי באלול. אחד החידושים הכי גדולים של אדמו"ר הזקן בספר התניא, אומר הרמב״ם בדיוק הפוך מרבנו יונה. רמב״ם תשובה, פרק ב', הלכה ב', ומהי התשובה? תראו מה זה הפוך. שיעזוב החותך את אור, ויסירו ממחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשה עוד. מהי תשובה? לשכוח את מה שקרה. תשובה זה המוכנות לומר, מה שהיה היה, לא יהיה עוד. בדיוק הפוך. לא להתחרט ולפקוד ולהתבחשש בעבר, אלא בדיוק הפוך. להגיד זה קרה, זה לא משקף אותי. ריבונו של עולם, אני מתחייב. היום חס ושלום פספסתי הנחת תפילין, אני מתחייב, מחר זה לא יקרה. למה? ופה אנחנו רוצים להיכנס לנקודה עמוקה ביותר. כי חרטה לא יוצרת שינוי. אם אני מכור לעבודה, ובא הביתה כל יום ב-10 בלילה, ושום דבר לא יותר חשוב לי מהקריירה שלי, ויום אחד הילדים ארגנו מסיבה, יום הולדת, ובלונים, ופופקורן ועניינים, ומחכים שאבא יבוא, ואני בכלל שכחתי, כי אני מכור בעבודה. וב-11 בלילה אני בא הביתה, וכמה עצוב, הבלונים מיותמים, והפופקורן זרוק, והילדים הילדים שוכבים במיטה בוכים. מה עושה כל גבר בעולם? מתחיל להתחרט. אוי, אני לא בסדר. מה הוא יעשה מחר? בדיוק את אותו דבר. חרטה לא מייצרת שינוי, להפך, חרטה כובלת אותי בתוך ההרגשה שזה אני, אין מה לעשות, אלה החיים שלי, תסתדרו עם זה. יותר גרוע מזה כתב פעם הרבי, בכי מייצר אפילו הרגשה של צדקות. אני בוכה, רע לי, אני לא כזה שטחי, אני מצטער, וואלה, עכשיו אפשר להמשיך לעשות את אותו הדבר. מה הדבר היחיד שמייצר שינוי? שינוי. נראה אותך יושב לילדים על המיטה ואומר להם, מחר אני חוזר הביתה בזמן. זאת תשובה. תשובה זה להגיד, היום כשלתי, להתחייב שמחר זה לא יקרה. והקדוש ברוך הוא בחסדיו הגדולים מאמין לנו. כשיהודי בא ואומר בלב שלם, ריבונו של עולם, אני מתבייש במה שהיה היום, אני מבטיח לך מחר יהיה אחרת. הקדוש ברוך הוא תמים כזה. הוא נאיבי. חנון המרבה לסלוח. הוא מרבה לתת אמון. כשעומד יהודי בלב טהור, בוכה בינו לבין עצמו ואומר, ריבוני של עולם, אני מתחייב, מחר יהיה אחרת. מחר אני לא אפול בזה, הקדוש ברוך הוא מאמין לו. וגם אם הוא יגיד את זה היום, ומחר עוד פעם, ומחרתיים עוד פעם, כל יום מחדש הקדוש ברוך הוא מאמין לנו מחדש. חנון המרבה לסלוח. פעם הרבי דיבר דבר כל כך יפה, יש פסוק בספר משלי, ושוחד מחק רשעים ייקח. הקדוש ברוך הוא לוקח שוחד מהרשעים. וואלה, יש דבר יותר נורא מלקחת שוחד? שוחד זה לא בעיה שזה לא פייר. שוחד מעוות את הדין. גורם שלא יהיה דין משפט בכלל, גורם להרשיע את הצדיק ולהצדיק את הרשע. גורם לעקם את הראש של הדיין. איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא ייקח שוחד? יותר מזה, הרי בפרשת עקב משה רבינו אומר, כי השם אלוקי אלוקים אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. אז תחליט, הקדוש ברוך הוא לוקח שוחד או לא לוקח שוחד? אמר הרבי רעיון נפלא ועצום ביותר. בוודאי הוא לא לוקח שוחד. אם אדם יגיד, אתמול חטאתי, בגלל זה היום אני מקיים שתי מצוות, מצווה לא מחפרת על עבירה. העבירה היא עבירה. יש שוחד אחד שהוא לוקח, תשובה. כשבא יהודי ואומר, ריבונו של עולם, אני מבטיח שזאת פעם אחרונה, מחר זה לא יקרה, הקדוש ברוך הוא לוקח את זה. זה שוחד. על פי שורת הדין הוא לא צריך לקחת את זה. שופט שיעמוד מולו נאשם ויגיד, אני מבטיח, חטאתי, לא יהיה יותר. השופט יגיד, יושב קצת בכלא, שנהיה בטוח שלא יהיה יותר. תשלם קצת קנס, שנהיה בטוח שאתה תזכור לא להרים טלפון עוד פעם בנהיגה. אבל להאמין למילה שלו? אין שופט שיאמין למילה. הקדוש ברוך הוא כן מאמין למילים שלנו. חנון המרבה לסלוח, זה טבעו, זה אופיו. אבא תמיד יאמין לילד, לא משנה כמה ילד מסובב אותו. זה טבעו של אבא. אומרת לנו התורה, אם כן, ראש השנה בא לפני יום הכיפורים לומר לך, דרך התשובה הנכונה, קודם כל לשכוח מהכשלים. לא ליפול בהם, לא להסתבך בהם. שעץ הרע לא ינסה לשכנע אותך שזה אתה. אם תתחיל יותר מדי לדבר על החטא שלך, אז מה תגיד? זה אני לא יכול להשתנות. קודם כל תהיה נאיבי. יבוא ראש השנה, תצהיר באמונה שלמה, תהיה שנה אחרת. והקדוש ברוך הוא בשבטו ביום הדין לוקח את זה וחותם. באשר הוא שם, הוא מאמין לך. אחרי 10 ימים, אתה מרגיש שאתה מספיק חזק בדרך, תחזור אחורה, תתחיל לטפל בכשלים שלך, הם לא הלכו לשום מקום. זה מפיל אותי, זה מפיל אותי, צריך להתרחק מהאדם הזה, להתרחק מהאדם ההוא, להתרחק מהבעיה הזאת, מהבעיה היא, להתחיל לחשוב איך לעשות שזה לא יקרה עוד פעם. וזאת הצעה כל כך נכונה, גם בין אדם לחברו, אני רוצה לספר משהו. אני מקווה שהאדם שזה קרה איתו, אם הוא צופה בנו, שלא יחס עליי, אז אני אספר את זה בלי יותר מדי אפשרות לזהות. לפני 2.5 שנים, כמדומני זה היה, נסעתי לאלקנה, לשיעור באלקנה, אני זוכר את זה כמו עכשיו, נדמה לי זה היה תחילת חודש אדר, נדמה לי. נסיעה לאלקנה, נסיעה מאוד נעימה, יש לך את כביש 4, אחרי זה כביש 5. נסיעה קלה, מישהו מחפש אותי מהבוקר, אמרתי לו, בערב יש לי נסיעה ב-8, נדבר. התקשר אליי בן אדם, אומר לי, תראה, אני צריך את העזרה שלך. אשתי מקשיבה לשיעורים שלך והיא לא בסדר, אני רוצה שאתה תדבר איתה, תחזיר אותה למקומה. טוב, זה מסוג השיחות שמאוד נעים לך לקבל. אני אומר לו, בסדר, עד שאני אדבר איתה, אבל תן לי קצת רקע עליכם. עשיתי משהו שיהודים לא אוהבים לעשות, שתקתי. אין בעולם עצה יותר טובה. פשוט תשתוק, תן לבן אדם לדבר. יש לי 50 דקות דרך, 55 דקות דרך, 8 בערב. תן לבן אדם לדבר. והוא מספר על עצמו, ומיד הבנתי שהם נפלו לאיזשהו קרב, שהוא מאיר לה ומאירה לו, ואיזשהו קרב מי החזק בבית. אמרתי לו, תשמע, לא יודע מאיפה הקדוש ברוך הוא, באמת, התחננתי לקדוש ברוך הוא, אתם לא יודעים כמה שהסיפור הזה כאב, כי הם היו כבר נישואים שניים, והוא עם ילדים, והיא עם ילדים, זה כל כך כאב לי לחשוב שחס ושלום הבית עוד פעם מתפרק. התחננתי לקדוש ברוך הוא שישים לי מילים בפה, והוא שם לי מילים בפה. אמרתי לו, תשמע, אתה רוצה שאני אדבר איתה, אני אדבר איתה, בסדר, אבל לא עכשיו, עוד חודש. בחודש הזה בוא נעשה דבר כזה. תקבל על עצמך חודש עם אפס פגיעות. חודש שאפס פגיעות, אתה לא מאיר לה כלום, שתעשה את הטעויות הכי גדולות. אני לא יודע מה שתעשה, שתעשה צניחה ממטוס. אתה לא אומר לה כלום. במקום זה, פעמיים בשבוע, אתה אומר לה מילה טובה. תחפש על משהו לשבח. ואמרתי לו, עוד חודש תרים אליי טלפון. זה היה תחילת חודש. עד היום הזה הוא לא התקשר אליי, אבל אחרי שלושה שבועות הוא שלח לי הודעת וואטסאפ, הרב, היא חזרה הביתה. היא עזבה לבית אחר, אומר לי, הרב, היא חזרה הביתה. מה זאת אומרת? אנחנו כל כך מתעסקים עם העבר. אם להתבחשש, אני אמרתי, את אמר, בוא ניקח חודש של ראש השנה, של התחלה חדשה. נהיה תמימים, כאילו, ליום אחד. נפסיק עם המריבות, וחודש אחד ננסה רק למצוא דברים טובים אחד בשני. זה מחולל פלאות. זה מה שמלמד אותנו התורה, איך עושים תיקון. תיקון עושים עם החיוב. ואחרי שיצרת אמון ויצרת חיוב, לך תטפל בבעיות. אבל זה חייב להיות שני, כי כמו שאמרנו, חרטה, בכי לא יוצר שינוי. היצר הרע אוהב את הבכי. כי ככל שתבכה יותר, כך תישאר באותו מקום. נו, מכירים את המשפט, מוסקבה לא מאמינה בדמעות, נכון? עם דמעות לא מגדלים ילדים, ועם דמעות לא עושים שינוי. שינוי עושים עם מרש ניצחון. כשיוצאים חיילים למלחמה, הם יוצאים עם מרש, ככה כובשים עיר. לא עם בכי. תצא, תאמין שאפשר, תבטיח לקדוש ברוך הוא שיהיה אחרת, הוא מאמין לך. וסוף סוף זה גם יצליח. ואני רוצה לומר עוד שורה אחת. עכשיו ראיתי את זה פעם ראשונה בחיים שלי. תמיד הפריע לי על עצמי, אני אומר את האמת. אני גם, לא חס שלום להגיד על עצמי רשע, ערב יום הדין, אבל גם אני לא צדיק. והרבה פעמים אני רוצה לקיים את מצוות התשובה. נכשלתי במשהו, אני רוצה להגיד, ריבונו שלם, לא אעשה את זה יותר. אבל אני לא מסוגל, אני יודע, אני לא אעשה את זה יותר. הרי אני יודע איפה הרגישויות שלי. מחר יבוא עוד פעם היצר הרע, ימצא אותי שאני עייף, ימצא אותי שאני לא מרוכז, ושוב יתלבש עליי. ראיתי ורבנו עונה חידוש עצום, שלא ידעתי, הוא לא כתוב בתניא, חידוש גדול מאוד. הוא אומר שאפשר לקבל תשובה ליום, ליומיים. אתה יכול להגיד הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מתחייב שביומיים הקרובים לא יפול בזה. אחרי יומיים הצלחת, תקבל עוד פעם לעוד יומיים. לא חייבים לקבל תשובה לכל החיים. אם אתה מרגיש שזה יהיה שקר להגיד לכל החיים, כי אתה לא במצב שאתה שולט בעצמך. אתה במצב שאתה מחור, שאתה כבול, אז תקבל ליום אחד, תקבל ליומיים, וכל יומיים תחדש את זה. העיקר שיהיה רגע אחד שברגע הזה אתה אומר לקדוש ברוך הוא בלב שלם, לא רוצה את החטא, אני עוזב את החטא, אני הולך למקום אחר. קראנו את זה מהרמב״ם, בוא נקרא את זה מאדמו"ר הזקן, אמרנו הלילה יום ההולדת שלו. הוא אומר בשלוש מילים, מצוות התשובה מן התורה היא עזיבת החטא בלבד. לא בכי, לא חרטה, לא תעניות ולא סיגופים. מצוות התשובה היא להגיד, חטאתי ולא אחטא עוד. להתחייב ולהגיד, קרה, לא יקרה יותר. ואת זה אף אחד לא מוכן להגיד. אנחנו מוכנים להתחרט, לבכות, לשכב על הארץ, רק לא להתחייב להשתנות. היצר הרע מוכן שתבכה כמה שאתה רוצה. הוא רק לא רוצה שתגיד, אני אשתנה. וזאת בדיוק התשובה. תפסיק שקר. תביט במראה ותגיד, אתה מסוגל להגיד שזאת פעם אחרונה או לא מסוגל להגיד? אם אתה לא מסוגל, אז אתה ליצן.
אתה
להגיד בלי נדר, נכון, אבל אני לא יודע אם בתשובה צריכים להגיד בלי נדר. לא בטוח, זו שאלה יפה. כשאדם מקבל על עצמו עזיבת החטא, לא, אני מקבל על עצמי בלב שלם, לא לחטא יותר. נקרא איגרת התשובה א', ממשיך אדמו"ר הזקן ואומר, מצוות התשובה מן התורה היא שלוש מילים, צריכים לזכור את זה, עזיבת החטא בלבד. ולא כדעת ההמון, הוא אומר, לא כמו הטעות הנפוצה, שהתשובה היא התענית והאיסורים, אלא רק לשלמות התשובה צריך וידוי ובקשת מחילה. אחרי שעברנו 10 ימים מראש השנה, ואתה מרגיש מספיק חזק, אז תחזור אחורה ותקע על חטא על הטעויות שלך. אבל אל תתחיל עם הטעויות, כי אם תתחיל עם הטעויות לא תהיה לך חוויה של הצלחה. לא תרגיש אף פעם שאתה מתקדם. תתחיל עם חיוב, תשכח מי אתה ומה אתה. תתחיל עם תמימות, עם נאיביות, עם אמונה של נערים, שאנחנו נשנה את העולם. 10 ימים אחרי, תוכל לחזור אחורה ולהקות על חטא על הטעויות שעשית. אז זאת הנקודה הראשונה. מהי תשובה ברמה הראשונה? עזיבת החטא. מכאן הוא לאבא להגיד, חטאתי ולא אחטא. זאת הרמה הראשונה. מאוד יפה, אבל אני רוצה לבנות על זה עוד קומה מאוד מאוד חשובה. סוף סוף יבוא אדם ויאמר, אוקיי, זה מכאן הוא לאבא. אבל מה עם העבר? איך אני מתקן את העבר? הרי כל אחד מבין שווידוי לא מספיק כדי לתקן את העבר. הבאנו. אישה שאומרת על לידה בהיעדר טהרת המשפחה, אדם שאומר שהוא לא שמר שבת, שהוא לא שכח להניח תפילין, או בשוגג או במזיד. כל אחד סוחב מסעות של כאב, של כשלים, של פגיעות. מה עושים עם העבר הזה? מכאן ולהבא אני מבין. עזיבת החטא, הקדוש ברוך הוא פותח את הדלתות. אבל מה עם העבר? זה לא הולך לשום מקום, זה רובץ באיזה מקום. מה לעשות עם זה?
זאת אומרת שהעבר לא נמחק.
רגע, העבר לא נמחק, צריך לטפל בו. אז מה יבוא אדם ויגיד? שמע, אח שלי, בסרטים של מדע בדיוני אפשר לשנות את העבר. במציאות אי אפשר לשנות את העבר. אם אדם... לשים את זה ברסייקל, במסל המחזור. אם יבוא אדם, אתה יודע מה הבא עם סל המחזור? שזה חוזר ועולה לנו בזיכרון. אם... בדרך הטבע, תשאל אנשים מה עם העבר, מה יגידו לך? אין מה לעשות. תחיה עם זה, תשלים עם זה, תשכח מזה, אין מה לעשות עם העבר. בסרטים של מדע בדיוני יש דבר כזה, שאתה יכול לחזור אחורה במכונת זמן ולכתוב מחדש את החיים שלך, אבל זה מדע בדיוני. במחשב יש קוטרול זי, כי לא כתבת כלום, כי זה אלקטרוני. אבל בנפש אין קוטרול זי. כל דבר שאנחנו עושים מותיר חותם, אנחנו לא אותו אדם שהיינו. הרחנו משהו, אם פעם אחת הרחת סיגריה, אתה כבר לא אותו אדם, אתה תחפש את הריח הזה כל החיים שלך. נשאר לך, הוכתמת במשהו, למד את הטעם חדש, יש על השפתיים גירוי חדש. אז מה אנחנו עושים עם העבר? זאת השאלה הגדולה. וכאן מגיעים אולי לפצצה שהיא הכי גדולה בתורת התשובה בכלל, ואולי ביהדות בכלל. יש משפט שאומר ריש לקיש, כולנו מכירים אותו, גדולה תשובה שזדונות נעשו לו כזכויות. הכוח של התשובה הוא כל כך גדול שהוא משכתב את ההיסטוריה. הוא כותב מחדש את ההיסטוריה. הוא הופך את העבירות למצוות. לא רק לשגגות, אלא לזכויות. מה זאת אומרת? בואו נבין עד כמה זה תמוה וסוריאליסטי. נתאר לעצמנו אדם שחוזר הביתה באמצע הלילה, אין אוכל בבית, הוא מת מרעב, הוא עצבני, יורד למטה לשוארמה הראשונה, קונה מנה שוארמה. למחרת בבוקר נזכר, אוי ומה יש שם? אני יודע אם זה בכלל כשר, אם זה אפילו רבנות, לא יודע איך הרגו את הבהמה הזאת. אני בחור ישיבה, אני ככה אוכל, מה קרה לי? עושה תשובה אמיתית. עבר את כל שלבי התשובה. חלפו השנים, הגיע למעלה. המלאכים שופטים אותו, אומרים לו, אתה לגן עדן. אומר, אני גן עדן, מה בחיים עשיתי טוב? אומרים לו, אתה זוכר את אותה שוארמה? אחרי זה עשית עליה תשובה, ואמר יש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשו לו כזכויות, השוארמה תכניס אותך לגן עדן. איך זה יכול להיות? זה הרי דבר והיפוכו. זה מאוד רומנטי, אבל זה לא מציאותי. אי אפשר לשנות את העבר. אפשר לשנות את העתיד, אבל מה שקרה עומד בזכות עצמו. אז איך תשנה אותו? כאן אנחנו מגיעים באמת לבשורה הכי גדולה של התשובה. אני רוצה לומר משפט מיוחד במינו, רק שבוע שעבר ראיתי אותו פעם ראשונה בחיים. את העבר לא משנים בעזרת העבר. את העבר משנים בעזרת העתיד. מה זאת אומרת? אני לא יכול לשנות את העבר, אני יכול לתת לו פרשנות חדשה. אני יכול לתת לו משמעות חדשה. אם אני קם בבוקר, נזכר מה היה אתמול בלילה, מרגיש מכוער, אומר, אני לא יכול להתחיל תפילה ככה. ואז אני אומר לעצמי, רגע, תלו בבית כנסת מודעה על שיעור חדש. לא הייתי מעלה בדעתי ללכת לשם. אבל אתמול היצר הרע נתן לי, אני היום נותן לו חזרה. מה מתברר? שמה שקרה אתמול לא היה עבירה, היה מכשירי מצווה. בזכות מה שקרה אתמול, אתה עכשיו מטפס מדרגה. מה הדבר שהכי מרים אותנו בחיים? לא הצלחות, כישלונות. כישלון, אם אתה מבין אותו נכון, הוא דרייב לעשייה הרבה יותר מהצלחה. אומרת לך התורה, הקדוש ברוך הוא באהבתו, רואה את הסוף, לא את ההתחלה. מסתכל מה עשית עם הכישלון, לא את הכישלון עצמו. הכישלון עצמו הוא נורא, והיום לא תוכל לשנות אותו. אתה כן יכול לשנות את התוצאה שלו, את הפרשנות שלו, את מה שקרה ממנו, את זה אתה יכול לשנות. פה נדרשת מיהודי בגרות לבוא ולהגיד, אתמול הוא היכה בי, היום אני מכה בו חזרה. זה בבחירה שלך. מה שקרה אתמול יצא מהידיים שלך, לא בבחירה שלך. מה יקרה היום? העתיד הוא כן בבחירה שלך. את העבר לא נוכל לשנות, את העתיד כן נוכל לשנות. באה התורה ומצווה אותך, אומר ריש לקיש, זדונות נעשו לו כזכויות, עכשיו תהפוך את זה לזכות. קח על עצמך משהו שלא היית מקבל לולא אותה טעות, לולא אותו כשל. ואז מתברר למפרע שזה מכשירי מצווה שדוחים את השבת. למה הדבר דומה? אומרת הגמרא, דעת רבי אליעזר, קרתה ברית, פתאום ברית בשבת, לא תכננו, זה לפני 100, 200, 2000 שנה, אין תקשורת, לא מסודרים. באה אמא, יהודיה בשבת לבית הכנסת, עם התינוק שלה בן 8 ימים, רוצה למול אותו. עיירה קטנה, פרימיטיבית, לפני 2000 שנה. נו, צריכים סכין. אין סכין. זה לא היום שלכל אחד יש סכינים. אומר רבי אליעזר, לך תבעיר אש, ותביא מתכת, ותכין אותה על האש, ותשחיז אותה באבן. את כל החילולי שבת האלה תעשה. למה? כי הכל מכשירי מצווה בשביל המילה. מכשירי מצווה דוחים את המצווה, דוחים את השבת. לא רק המצווה דוחה את השבת, גם כל התהליך דוחה את השבת. אומר הרבי, אם הדרך היחידה של אדם להתקדם בחיים זה ליפול מפעם לפעם, אז הנפילה היא חלק מהמשחק. הקדוש ברוך הוא מבין שאנחנו לא קמים בלי ליפול. ילד לא לומד ללכת בלי ליפול כמה פעמים. אנחנו, לא, אין אדם עומד על דברי תורה, אומרים חז"ל, אלא אם כן נכשל בהם, אלא אם כן נופל בהם. אז הקדוש ברוך הוא מבין שהנפילה היא חלק מהמשחק. אז הנפילה היא קרתה. הבחירה שלך היא מה לעשות עם הנפילה, לאן לקחת אותה. אז אני מסכם, תשובה מורכבת משני שלבים. א', קודם כל לדבר עתיד. לשכוח את העבר, לדבר עתיד. התקדמת, אתה מרגיש מספיק חזק, זה הזמן לחזור אחורה, ולקבל בגלל העבר איזושהי תוספת, איזושהי תנופה חדשה, ואז מסתבר שגם העבר בדיעבד שינה את הצבע שלו, מאדום לירוק, ופתאום הפך להיות זכות, הפך להיות נקודה טובה, שבזכותה אתה מתקרב ומגיע אל הקדוש ברוך הוא. נקרא את הקטע הנפלא הזה. סליחה, לא קראתי את זה, אני רק רוצה להביא את הדוגמה הכי קיצונית. אמרתי שהשאלה הכי גדולה מכל השאלות ששאלו את הרבי בהתחלה, זה הסיפור של טהרת המשפחה. למה? כי ברגע שנולד ילד בלי טהרת המשפחה, בין אם בשוגג ובין אם במזיד, הילד הוא כבר מציאות בפני עצמה. הילד הוא מציאות קיימת. עכשיו האמא באה ובוכה. מה זה יעזור? היא יכולה לשנות את עצמה, לא יכולה לשנות את הילד. הילד הוא לכן מכל השאלות על תשובה, השאלה הזאת מאתגרת הכי הרבה את מושג התשובה. אתה אומר שכל דבר אפשר לתקן, ומה לעשות אם זה ברח ממני? מה לעשות אם הילד נולד והוא כבר מציאות שמהלכת בעולם שלו שמת באופן עצמוני, הוא לא עובר, מה תעשה אז? אומר הרבי לאותה אישה תשובה מופלאה, קודם כל צער הוא לא פתרון. ושלא תחשבי שתפטרי את העבירה שלך עם עבירה אחרת של צער. זה לא פתרון. מה הפתרון אומר לה הרבי? תוסיפי במה שקלקלת. תקחי לעצמך עבירה, תשפיע עליה בעניין של טהרת המשפחה, ואז יוצא שהחיסרון שלך הפך להיות מצווה. החיסרון של אתמול הפך להיות מצווה של היום. וזאת התשובה, קודם כל לחשוב קדימה, ואחרי שאתה חושב אחורה, להשלים במה שפספסת. להוסיף באותו עניין שקלקלת, קח על עצמך עשייה חדשה. תמיד הרבי אמר, יהודי ששכח להניח תפילין, קורה. מה הרבי המליץ לו? קבל על עצמך חיזוק ללמוד הלכות תפילין. תלמד הלכות תפילין בשולחן ערוך, ברמב"ם, שלא יקרה עוד פעם. יהודי שכח ברכה, שכח תפילה, תלמד על עצמך הלכות תפילה. זאת אומרת, תהפוך את המשבר לכוח מניע ותוסיף באותו עניין שקלקלת. הוא שואל מה לעשות על אדם שאכל דבר אחר, אכל בשר חזיר. טוב, מודה שלא חשבתי על זה, אבל הזכרת לי סיפור ששווה מיליון דולר. יש יהודי, להבדיל, יהודי חשוב ביותר באירופה, לא יודע אם הוא מסכים שיספרו את זה ככה ברבים בשמו, אחד מהשלוחים, מהחסידים הכי גדולים של חב"ד בעולם היום. כשהוא היה ילד במלחמה, אמא שלו שמה אותו אצל איזושהי אישה שם ברוסיה, שתשמור עליו, והאמא ברחה. ואותה אישה נתנה לו לאכול נבלות וטרפות, והוא היה ילד קטן, והיה צריך לאכול מה שנתנו לו, אחרת היה מת. כשהוא גדל, הוא הגיע לרבי, והוא אמר שזה מציק לו, במה הוא הלעיט את גופו. אז הרבי אמר לו, התיקון שלך יהיה לגמור את כל מה שמגישים לך בצלחת. למה? כי הוא היה ילד יתום, ולא דאגו לו, והוא התבייש שם באמריקה, והוא לא היה אוכל. והוא היה מאוד קרוב עם אמא של הרבי, והיא הייתה מספרת לרבי שהבחור הזה לא אוכל שום דבר. אז הרבי אמר, התיקון שלך לנבלות וטרפות יהיו לאכול עכשיו כל מה שמגישים לך בצלחת. שתגדל בחור חזק ובריא. והוא מספר שאחרי תקופה הוא נכנס עוד פעם לרבי. וראו עליו שהוא מתחיל לאכול כל מה ששמים עליו בצלחת. הרבי אמר לו, אני רואה שאתה מקיים את התיקון שנתתי לך. אז תודה שהרמת לי להנחתה, הזכרת לי סיפור מרגש מאוד. טוב, אני רק אסיים במשפט יפה. אנחנו נאמר, החל מראש השנה במשך 10 ימים, אבינו מלכנו כותבנו בספר זכויות. שואל העולם את השאלה הפשוטה, מה זה כותבנו בספר זכויות? תגיד לי, איך יכתוב אותך? יש לך זכויות? כותבנו בספר זכויות. איך אמרו חכמנו? אנחנו רוצים גם לקבוע את מזג האוויר, גם יהיו האוהדים, גם יהיו השחקנים, גם מה תהיה התוצאה. מה זה הדבר הזה? אבינו מלכנו כותבנו בספר זכויות. תגיד לי, אתה עומד מול השופט, מול הקדוש ברוך הוא. הוא יושב עם המלאכים, שוקל במוזניים, ואתה מכתיב לו את התוצאה, מה אכפת לך? תכתוב שאני זכאי, תן ללכת הביתה. מה אתה עושה צחוק? מה זה כותבנו בספר זכויות? מתקשר אליך הפקיד מהבנק, אומר, תשמע, תכניס כסף, למה? אתה באדום, לא להכניס כרטיס אשראי. מה אכפת לך? תכתוב שאני בזכות. מה זה, זה ניצנות פה? זה כדורגל? אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אבינו מלכנו. ראיתי פעם וורט מדהים. אבינו מלכנו, כותבנו בספר זכויות. תן לנו את הכוח להפוך זדונות לזכויות. תכתוב אותנו בספר של אלה שלא נשברים מכישלון ומצליחים להפוך כל משבר לכוח מניע. כותבנו בספר זכויות, בספר של אלה, שכל משבר הופך בסוף לזכות. כל עבירה, כל נפילה, הופכת אצלם בסוף לתוספת, לכוח של תנופה, לכוח של עשייה חדשה. זאת היא התשובה, אני מסכם. מצוות התשובה היא א', להסתכל קדימה ולא אחורה. ב', גם כשאתה מסתכל אחורה, רק באופן חיובי. לחשוב מה אני בונה על גבי מה שקרה. לא עצב ולא ייאוש ולא דיכאון, אלא ההבנה שכל משבר אפשר להפוך לכוח של הצלחה. ואז הקדוש ברוך הוא גם כן מצידו כותב וחותם אותנו בספר של סליחה ומחילה, בספר של גאולה וישועה, בספר של בשורות טובות, ישועות ונחמות. טוב, זה עוד לא השיעור האחרון לפני ראש השנה, יש לנו עוד שיעור בשבוע הבא. בעזרת השם, רק בשורות טובות.